אנחנו למדנו, רבותיי, למדנו את החלק הראשון של פסקה מ"ג. ואת אותו חלק מן הפסקה המקבילה במאמרי ראייה. אז נקרא ביחד שוב את הפסקה שלפנינו, לפי מה שלמדנו. הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא. הנפש זה כוח החיים הפסיכי, הנפשי, שכולל את הרגשות ויחד איתם את הכוח המתעורר שמרגיש שייכות לכל הקניינים הטבעיים של האומה. הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא. ואף על פי שביחס להרבה דברים הם פושעי ישראל, אבל אותם שהם מתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל מתוך שייכות. לפעמים האהבה הזו היא לא מוסברת, או שכשמתחילים להסביר אותה אז מקלקלים אותה. אבל מכל מקום, אותם שמתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחיית האומה, הנפש הזו היא יותר מתוקנת, כלומר יותר שייכת, טבעית, יותר מתאימה אל המקור, מהנפש של שלמי אמונה ישראל, שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. הרגשה עצמית, הסברנו על פי פסקה באורות ארץ ישראל בעמותת, הרגשה שנובעת מן העצמיות, מן ההטבעה העצמית. ואם נשאל, איך זכו אותם פושעי ישראל שתהיה להם נפש מתוקנת כזו? אז אפשר לדבר על שתי תשובות. תשובה אחת, אפשר לומר שהם באמת זכו לזה במעשיהם, כיוון שהם שמעו את כל הקריאה, כל דודי דופק, ובתחילה מסרו את הנפש לבוא לארץ ישראל. ובזכות המסירות נפש הזאת, הם זוכים היום, הם זכו להרגשת שייכות. אבל הרב מסביר באיגרת את הפסקה שלפנינו. זו איגרת שלא נתפסה באיגרות, אבל היא מובאת בחוברת ניצני ארץ. זו חוברת שפעם הוציאה ישיבת מרכז הרב. יש עוד כמה חלקים, ובחלק י' הרב מביא הסבר אל הפסקה הזו. אחד מן התלמידי חכמים שאל אותו, מה המקור לדברי הרב המחודשים בו? הרב מסביר שכל הפסקה הזו מיוסדת על מקורות בקבלה, אבל הוא מסביר כמענה לשאלה הזו במה הם זכו, מביא הרב שנפש זה לא דבר שאדם זוכה לו במעשיו. יש אדם שיש לו צד יותר מורגש, שהוא יכול להשתייך אל דברים ביותר צורה טבעית. יש אנשים שפחות נפש, אדם זוכה לזה מלידה. על ידי מעשי בני אדם, הוא זוכה גם לרוח, ועוד יותר לנשמה. כך הרב כותב שם, שזו לידה, הטבעה מלידה, שהקדוש ברוך הוא יטביע באותם נפשות, שהם עניינם להיות בונות את בניין הארץ. והרי לא רוחם ולא תורתם תעמוד להם, בגלל סתרי סיבוכי המפעל האלוהי. מדובר באנשים כאלה שהרוח אינה מתוקנת אצלהם. אז הנפש הזו לא הרוח יכולה להוליד אותה, אלא צריך זכות מיוחדת שהקדוש ברוך הוא בורא נפשות כאלה, שיהיו שייכות בגעגוע וברגש, ועד רבה הרוח אצלהם היא רוח עיוועים, היא מקלקלת ומקולקלת. ולמה הקדוש ברוך הוא בעקבתא דמשיחא בורא יצורים כאלה, בריאה מיוחדת כזו שהנפש יותר מתוקנת בחלק אחד של עם ישראל, והרוח יותר מתוקנת בחלק שני של עם ישראל. זה כבר שייך לסתרי סיבוכי הנהגת העקבית הדמשיכה, כמו שאנחנו עוד תכף נלמד, כי זה דבר שאורו של משיח צריך לתקן. שיעשו ישראל אגודה אחת, אבל אגודה אחת באמת, אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, כדי להגיע למדרגה הזאת, שיעשו כל ישראל אגודה אחת, אגודה אחת, צריך כנראה לעבור דרך המציאות המסובכת הזו, שבה הנפש של כלל ישראל מתוקנת יותר בחלק אחד של האומה, והרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות. אף על פי שהרגשה עצמית וממילא, כמו שהדגשנו שבוע פעם שעבר שלמדנו, ההתעוררות של כוח פעולה, כי ביחד עם הכוח המרגיש סמוך לו בא הכוח המתעורר, וההרגשה עצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלן כמו מה שהן אצל אלה שרוח יביאים אשר בתוכם מאחרת ליבם עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המתמית הגוף ומונעים את אור הרוח מלהתעכן. וממילא, אומר הרב, סובלת גם הנפש מפגמיהם. גם פה ההרגשה הצבית אתה יכולה להיות בחיל היתיר וביתר טהרה, לולי רוח היוויים שהייתה מבלבלת ומסרסת ומתמת גם את הרגשות הנפש. מצוין. זו התמונה שבאותה איגרת בניצני ארץ מבואר שהדברים מכוונים מראש. ישנם מצבים כאלה שעם ישראל מגיע דווקא לידי פיצול שכזה, שבו חלק מן האומה דווקא בולט בו הצד היותר מתוקן שבנפש, חלק אחר באומה בולט בו הצד היותר מתוקן שברוח, וממילה זה מקשה מאוד על ההדדיות ועל השיח שביניהם. כי מה שאלה מרגישים בצורה כל כך טבעית, אלה לא חשים ולא מרגישים את גודל המפעל. ומה שאלה מבינים מצד התודעה ומצד האמונה, אלה לא משכילים לראות את זה ולספוג את זה ברוחם. התיקון, נכון, עד לכאן ניגן. אומר הרב, התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח. המילה תיקון פה היא מילה מנחה. הנפש המתוקנת, הרוח המתוקנת, ועכשיו תיקון כללי. כי תמיד תיקון זה לחזור ולהשלים את הכלי השבור. יש פה משהו שבור. יש פה כלי שבור. שחוזרים לאחד בין השברים על מנת לבנות את הכלי השלם, זה נקרא תיקון. זה מושג שהוא משתמשים בו חז"ל בשפה הפנימית. עושים תיקונים, תיקוני זוהר. התיקונים באים אחרי השבירות. יש פה משהו שלם שנשבר והוא מופיע רסיסים רסיסים. צריך לאחד את הרסיסים כדי ליצור חזרה את הכלי השלם המתוקן. יש מצב שבו רסיסים שונים פזורים בכל מרחבי המציאות. יש מצב שבו סוגי ניצוצות שונים, סוגי תכונות שונות, מופיעים בחלקים שונים באומה. כאן צריך תיקון מאוד מאוד גדול. פה לא מדובר בניצוצות דומים או שווים שיכולים להתלקט ביניהם. פה צריך איזה בירור מאוד גדול שהוא מתחיל ממי שיודעים מהו שיעור הקומה השלם. יודעים לחבר ולראות את הצד השלם המתוקן שיש בכל סיעה, לחבר אותם אהדדי, ולראות שמה שמתאים באמת אל הנפש של פושעי ישראל זה לא הרוח שלהם. הרוח שלהם מקולקלת. מה שמתאים לנפש שלהם זה הרוח שבכלל נמצאת אצל שלמי אמוני ישראל, שאצלם הרוח מתורגמת בכלל לכוחות נפשיים ונטיות נפשיות אחרות. וגם אלה, הרב אולי לא אמר את זה כל כך פה בפסקה, אבל אלה שאצלם הנפש אינה מתוקנת, זה גם גורם פגמים ברוח. כיוון שכל הרוח שלהם היא נאמרת בשפה כזו שכביכול מנותקת או מפנה עורף אל התחושות הטבעיות, אל הנטיות החיוניות שקורות בדור שלנו. הרב דיבר בפסקה רק על הצד שהרוח, רוח היוויים מקלקלת ופוגמת בהרגשות הנפשיות. אבל מסתבר, נראה לי שכך אפשר לראות גם בדורנו, שלהיות יותר מדי זמן, כשרק הרוח הולכת ומתקנת בלא הנפש, גם זה גורם קלקולים. מצב מאוד מאוד מסובך. התיקון יבוא על ידי אורו של משיח. זה אורו של משיח. אורו של משיח, הכוונה, אני לא יודע מה זה אורו של משיח, אבל אורו של משיח מופיע, זה מושג שמופיע במדרשים. כשמדרגת משיח הולכת ומופיעה בעולם, והיא בוראת תורה חדשה. מה זה תורה חדשה? הכוונה, הבנות חדשות, תכונות נפשיות חדשות. המציאות מוארת ממדרגת משיח. למשל, הקדוש ברוך הוא משתמש כביכול במה שיהודה יורד כדי לשאת אישה, לברום משם משיח. זו מציאות שכביכול כלפי חוץ נראה לך שהיא מונעת מגורמים שמונעים מתוך המציאות. חפים, יהודה הולך לשאת אישה, הסיפור במציאות נראה לך כאילו המציאות דוחפת אותו, אבל באמת מדרגת משיח שהולכת להתגלות היא זו שדוחפת את המציאות. יש שלושה מושגים ביחס למשיח שמופיעים בחזר. שמו של משיח קדם לעולם, אומרים חזר, זה האידאל. העולם נברא כדי בסופו של דבר שבמצבו המתוקן תופיע מלכות משיח. אז המושג משיח הוא מושג שקדם לעולם, זה האידאל. שמו של משיח, רוחו של משיח, זו המדרגה שבעצם מוציאה אל הפועל תמיד בכל תנועות העולם, להביא את, בסופו של דבר, אל התכלית המשיחית. אורו של משיח זו כבר מדרגה של הערה, כשמדרגת משיח מאירה את המציאות, והיא בורת נפשות מתאימות ומניעה תהליכים מתאימים, הולכת ונוצרת תורה חדשה, הבנה חדשה, אמונה חדשה. יש כבר יכולת במציאות לתפוס דברים שבדורות קדומים לא היו יכולים לתפוס אותו. זה שייך למדרגת אורו של משיח שמופיע בחזה. אומר הרב, כדי להביא אל המצב המתוקן של חלקי הנפש השונים הולכים ומתאחדים, שאנחנו דיברנו זה בראשון על הפסקה, שזה נכון גם במוסר של האדם היחידי שצריך, והרוח, שהרוח והנפש יתקנו אחד את השני. יש קצב אחר לנפש ולרוח. זה מסוכן מאוד כששתי הקומות הללו לא מתאחדות. זה לא טוב. ובדרך כלל הרוח צריכה למשול ולהוביל את הנפש. ואדם שהנפש שלו מושלת בתוכו, אז זה גורם להרבה משברים. למשל משבר ט"ו בשבט. יש כל מיני משברים. הרבה משברים נובעים מזה שחלקי הנפש לא מסודרים נכון. לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל זה נושא שפעם צריך לדבר עליו. מכל מקום, גם באדם היחידי, העבודה המוסרית היא לחבר את כל שיעור הקומה של הנפש. נפש, רוח, על ידי זה עורכים נר למשיחי, על ידי זה תוכל להופיע נשמה. אז זה עריכת נר לבין אישה עם ישראל. מה זה נר? אומרים חזל, נר, ראשי דבות, נפש, רוח. איך עורכים נר לבין ישי? כוונה, כשמתקנים את מדרגות הנפש והרוח שיהיו ביחד, אז יופיע ראש המשיח הזה. עריכת נר לבין ישי משיחך, עיין אורות פי דלת. איך עורכים את הנר כדי שיופיע בין ישי? כדי שתופיע מגמה המשיחית. כדי שתופיע מלכות הקודש. צריך שהנפש והרוח יהיו מתוקנים, ויהיו מאוחדים, יעשו אגודה אחת. על ידי זה נערך הנר לבין אישה משיחך. וזה בעצם אנחנו עוסקים. במקורות קודש פנימיים, מה שנאמר, עריכת נר לבין אישה משיחך, שייך למדרגה הזאת. תכף הרב יגיד את זה, פחות או יותר. אז התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים בכל צורותיה הראויות לגלות, הוא, תכף נחזור אל המאמר המוסגר, אבל התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח הוא שיעשו ישראל אגודה אחת. אפשר לראות, אנחנו אומרים בתפילה, לא יעשו ישראל, יעשו ישראל. יעשו ישראל, או יעשו ישראל, אבל הכוונה היא, זה לא באופן פעיל. זה, יש מדרגה של הערה מאוד גדולה שהולכת ועושה אותם אגודה אחת. וכשהמקור לזה זה ויקרא רבה. ויקרא רבה כתוב, המקור זה תפילת ראש השנה שיעשו ישראל אגודה אחת, אבל בויקרא רבה כתוב, בטח אתם מכירים את זה מהגן, יש ארבעת המינים כנגד ארבע סוגים בעם ישראל. יש כאלה שיש בהם ריח ואין בהם טעם, אפשר לומר יש בהם רוח ואין בהם טעם, כי ההרגשה הטבעית הרב אומר היא שייכת על טעם, טעים, זה לא ברוח. הריח הוא ברוח והטעם שייך יותר לנפש. יש כאלה, אומרים חז"ל, שיש בהם ריח ואין בהם טעם, ויש כאלה שהם טעם בלי ריח, נכון? מצוין. ולקחתם לכם שיעשו אגודה אחת, יש מצווה לאגוד אותה ביחד. למה? יבוא אלו ויחפרו על אלו. המדרגה הזו שיעשו ישראל אגודה אחת שייכת לסוכות. בסוכות, תכף נראה שאנחנו נפגשים פה עם סוכות בפסקה, כי בסוכות אנחנו לוקחים את אלה שיש בהם ריח ואין בהם טעם, אנשים הרוחניים, ומרוב שאוהב רוחניים אוהבים לקרוא אצלנו שהם לא בריאים כל כך, כמונה חסר להם הרגשות הטבעיות הנפשיות, ויש כאלה שמלאי טעם אבל בלי ריח. יבואו אלו ויחפרו על אלו, לוקחים אותם, עושים מהם אגודה אחת, ואז אלו מחפרים על אלו. ויש עוד שני מינים, יש אחד שהוא בכלל לא באותה אגודה, זה אלה שיש בהם גם ריח וגם טעם. זה מדרגה מאוד עליונה, קוראים להם מרי דנשמתה, בעלי הנשמה, שהם כוללים את הכל באגודה אחת, אין המתוקים. הם בכלל לוקחים אותם ביד לבד, לוקחים ביד שמאל, מחברים אותם, אבל הם לא אגודים ביחד עם שלושת המינים. אבל יש כאלה שאין להם לא ריח ולא טעם. בואו נשאל בפסקה, מה עם הנפש של פושע ישראל, שאפילו לא מתחברים באהבה לכלל ישראל? הרב לא דיבר עליהם פה. הרי יש כאלה שהם מתחברים באהבה לכלל ישראל. לא יודע מי זה, בואו נקרא, לא יודע. יש כאלה. יואב גלן. יש כאלה, לא יודע, בצבא. אידיאליסטים, אנשים. יש כאלה, רוחני. מה עם אלה, בין אם הם פושעי ישראל, בין זה, שאין בהם לא ריח ולא טעם? מבואר באגודה הזאת, שהיא מקור דברי הרב, שכשמאגדים את הריח עם הטעם, אז גם לאלה שאין להם לא זה ולא זה יש מקום. לא לזה באמת אין להם מקום. אבל כשיבואו אלו ויחפרו אל אלו, אז יש גם את אלה שאין בהם לא זה ולא זה. ועל כולנה עולים אלו שיש להם אלו זה וזה, שיש להם תכף תפקיד מאוד מאוד חשוב לאתרוגים. יש תפקיד מאוד חשוב. אבל התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, זה כבר שייך למדרגה של הופעת המשיח, שהיא כנראה משום השיירת לעשיית האגודה, הוא שיעשו ישראל אגודה אחת. ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים ביחס לענייני הכלל ותקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה האנושית. והרוח של הפושעים האלה תתוקן לידי השפעתם שיראה השם שומרי תורה גדולי אמונה, וממילא יבואו לאלה ולאלה, לאלה ולאלה אור גדול, והופעת תשובה שלאימה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. לא גאולה עדיין, זה הכל הכנה לגאולה, להגיע לדבר הזה. בוא רגע נחזור אל המאמר המוסגר. הערת אורו של משיח פועלת את האיגוד. הערת אורו של משיח יוצאת אל הפועל, מאירה את המציאות, משפיעה על המציאות דרך ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים בכל צורותיה הראויות להיגלות. כלומר, את המדרגה הזו, ההתבוננות על המציאות מתוך המבט המשיחי, זהו הנושא של רזי התורה, תלמוד רזי תורה. כל עוד לומדים את התורה רק באותו מבט שנתפס בעיניים הנגלות, אי אפשר לחבר את כל שיעור הקומה. המדרגה המיוחדת של גילוי אורו של משיח באה לידי ביטוי ונעשית דומיננטית, משפיעה, מניעה יותר את המציאות, השפעתה יותר נגלית, כשרזי תורה ולימודם מתפשטים בהמון, כשאורות חוכמת אלוהים הולכים ומתגלים. כמובן הרב מדגיש בכל צורותיה הראויות להיגלות, כי אם עכשיו תהיה קבלה בלירה, מכוני קבלה, זה לא יעזור להתפשטות אורו של משיח. אבל אם יהיה תלמוד רזי תורה באותה התפשטות הראויה לה, כמו שאנחנו היום לומדים, מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים פסקה באורות שכולה, לא רק שהיא מיוסדת על מקורות פנימיים, היא גם עושה חשבון פנימי. כי בעולם הנגלה, מי שמתבונן רק במבט נגלה, הוא לא מסוגל בכלל לגשת על הפסקה הזו. לשמוע שהנפש של פושע ישראל יותר מתוקנת, ושהנפש של היראים צריכה להתקן מהנפש של פושע ישראל. הרב מבאר שהכל מיוסד על רזי תורה. הרבה מן המאמרים ברב מיוסדים על חשבונות כאלה. אבל כמו שאנחנו למדנו במאמרי ראיה, אני מקווה שיש לכם את הדף הזה, במאמרי ראיה למדנו פסקה שהיא מקבילה לפסקה שלנו בראשית נהדר בקודש, שם, תכף אנחנו נשלים שם את פסקה א', אבל בוא נלמד רגע פסקה ב', שהיא ממש מתאימה אל אותו חלק שאנחנו לומדים עכשיו. אחת מהתעודות של התגלות רזי תורה בעולם, שזהו מהלך שהוא מאוד מאוד מתרחב ומשתכלל בדורותינו. זה התחיל עם הופעת החסידות ונשלם, הולך ומשתלם דרך דברי הרב, ואחר כך בהשפעות הולכות ומתמשכות גם בדורותינו עם כל מיני צורות וגילויים שונים. אומר הרב, כל זה בא לבנות בניין אמונה, עומק של אמונה, עומק של מבט שמשקיף על החול מתוך הספקלריה של קודש, ולדעת מתוך כך שאין באמת חול מוחלט בעולם, ושלעומת זה כל המדידות של קודש על החול הן לגבי אור הקודש על יול ממקור אינסוף. פה הרב עושה חשבון ביחס לחול והקודש. על פי המבט הנגלה, הקודש והחול הם שתי עולמות צוררים זה את זה. מה שזה אומר טהור, זה אומר תמה, מה שזה אומר אסור, זה אומר מותר. אבל על פי מבט של רזי תורה, רואים איך שהחול והקודש מתאימים זה לזה. ההשפעה של תורה שבאה מעולם של קודש, והתפתחות המציאות שבאה כביכול מדור מניעים של חול, הולכים ומתאימים זה לזה. ונמצא שעל ידי זה, כלומר, לידי התגלות רזי תורה בעולם, מתקרבים הערכים יחד, אחדות העולמים מתבלטת, רוח האדם הולך ומתגדל. זה המשפט העיקרי שאנחנו רוצים ללמוד פה. כלומר, הנושא העיקרי שתורת הרזים מפתחת ומשלימה ברוח האדם, זו התפיסה האחדותית. לתפוס את כל שיעור הקומה יחדיו, לראות איך עולמות שונים, כיוונים שונים, דעות שונות, מדרגות שונות, מצטרפות אחת לשנייה כדי לגלות שורש אחד, וכולה לאתר חד סליקים. נגיד את הפסקה הזו באורות התשובה, שפסקה כזו באורות התשובה, גם שירד לגילוי רזי תורה. כשרואים שכל התנועות עולות למקום אחד, כולם נובעות משורש אחד, גם גילויים שונים הם הופעה של לתכלית אחת, רצון אחד מניע אותם. זה הנושא של רזי תורה. מה שבמבט נגלה נראה כאילו מפוצל, מחולק, סותר, מפורד, במבט פנימי מתגלה שהוא בעצם אחדותי. לכן מובן מדוע התגלות רזי תורה והתפשטות הלימוד של רזי תורה הוא אקוטי, אי אפשר לוותר עליו בדרך לעשות כל ישראל אגודה אחת. אפשר לעיין ביחד בעמוד צדי ה' פסקה סמך ד', פסקה משלימה קצת למה שאנחנו עומדים עכשיו. סתרי תורה מביאים את הגאולה, משיבים את ישראל לארצו. מפני שתורת אמת בעוז הגיונה הפנימי, תורת אמת, חוכמת אמת, חוכמת הקבלה על פי הגיונה הפנימי, דורשת בהרחבתה את הנשמה השלימה של האומה. כדי שרזי תורה יופיעו, יש דרישה להופיע את כל שיעור הקומה. אדם שלומד באמת את אור התורה הפנימי, הוא מרגיש תביעה גדולה לחבר את ליבו למוחו, את הרוח אל הנפש ואת שניהם אל הנשמה, כי הנושא של רזי תורה זה שיעור קומה שלם, זה הופעה שלמה של נשמה. ועל ידי התפשטות רזי תורה, האומה מתחילה על ידה להרגיש את הכאב של הגלות, ואיך שאי אפשר כלל שצביונה יצא לפועל כל זמן שהיא דחופה ודחופה על אדמת נחר. אבל כל זמן שאור התורה העליונה הוא חתום ועזוק, אין התביעה הפנימית של שיבת ציון מתעוררת בעומק אמונה. לכן הרב אומר שאותם שיטות, אותם תלמידי חכמים באירופה, שהם יצאו חוצץ כנגד לימוד רזי תורה, בדרך כלל זה בא ביחד עם חוסר החשק שלהם וההזדהות שלהם עם ההתעוררות לארץ ישראל, כי זה בא ביחד. ומי שלומד באמת תורה פנימית, הוא לא יכול להבין אותה, אלא אם כן הלב, בינת הלב היא שותפה בלימוד. זה לא כמו לימוד גמרא. גם לימוד גמרא, כדי לעיין באמת, צריך שבינת הלב תהיה שותפה, כמו שומע הרב צבי יהודה מסביר בקניין תורה. אבל כשמגיעים ללימוד התורה הפנימי, ששם הדברים הם פחות ממה שמוסברים בהיגיון, צריכים להתאפס בבינת הלב. שם יש תביעה גדולה מן האדם הלומד, להיות שייך אל הדברים שהוא לומד בחייו. אם הוא שייך לזה רק בשכל, הוא לא יבין את הדברים. כי דברים פנימיים באמת, צריך לקלוט אותם בהיגיון הפנימי. ולכן זה גם נוגע אל הפרט. ככל שאתה לומד חלקים יותר פנימיים, אתה צריך קודם כל לגשת עם שלמות מוסרית. ועם עולם, נקרא לזה רגשי, ליבי, יותר מתוהר. ומי שלא מגיע עם עולם רגשי, ליבי, מתוהר, הוא יכול לעשות את כל החשבונות. עתיק הקדישה, זר אנפי, שלושה קווים, יכול לעשות כל החשבונות. ולהיות שייך אל אור תורה פנימית, הוא לא יהיה שייך. כי זה פנימי. הפנים של האדם יכול לבייש עם הפנים של התורה. לכן, כשסתרי תורה הולכים ומתפשטים, וסתרי תורה בעיקר, זה לא הסברות, זה מאוד חשוב, זה לא הסברות שחושפות אותך למושגים ומילים שהם לא מובנים. סתרי תורה בעיקר זה להיפגש עם הסברות כאלה שהן כל כך עמוקות עד שהן מחיות גם את הצד הטבעי, משייכות גם את הצד הטבעי לתורה. על ההסברות הללו הרב מדבר, כמו הרב, שהרב אומר, למדנו על זה, מדבר על מדרגות מאוד עניינות, כמו מדרגת גילוי אליהו, ואומר זה שהדור תובע לחיות הכל באופן טבעי, זה שייך לגילוי מדרגת אליהו. כשהרב מלביש את הכל, מלביש את המשל בנמשל, בנמשל הטבעי, זה שייך לצורות ההתגלות הראויות של רזי תורה. מכל מקום אומר הרב, שהמדרגה הזו של משיח, כלומר, הערת האמונה, שמלכות המשיח הולכת לבסס בעולם, ההבנות העמוקות, המדרגה של אבות התשעים שהיא מלאה אהבה, מלאה לב טהור, המציאות המיוחדת של עם ישראל, שהוא מופיע בשיעור קומה שלם, לזה צריך את התפשטות הלימוד של רזי תורה. כמו שאנחנו היום, ברוך השם, לומדים בדברי הרב הרבה מאוד חשבונות שמיוסדים על חשבונות פנימיים, לא חשבונות גלויים. כי כשאנחנו לומדים על דור שהוא מאוד מורכב ומסובב, והוא טב מלגע ובישי לבב, ואף על פי שהוא רע מבחוץ, אותו מבפנים, זה חשבון פנימי כבר, זה לא חשבון חיצון. וזה שהיום אפילו חינוך ילדים ובניית בתים והצטרפות למפעלים מעשיים צריכים לעשות רק מתוך הידיעה שתוכן פנימי מאוד עליון יכול להופיע גם במסווה של בירורים וסיבוכים נגלים. כלומר, זה שאתה יכול להצטרף למפעל שיש לך הרבה ביקורת על הלבוש החיצוני שלו, אבל אתה יודע שזה דחף פנימי אמיתי מחולל אותו, זה חשבון פנימי, זה חשבון שעולם הרזים. גם אם לא קוראים לזה עתיק הקדישה או זה רנפין, כל מיני דברים כאלה. אז היום הרבה אנשים יש להם את הכישרון הזה ואת התביעה הזו לגעת בדברים בפנים, וזה שייך למדרגת הערת הראש של משיח. זאת אומרת הרב, נחזור לפסקה שלנו. כן, התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, תיקון, כי הערת אורו של משיח היא מחברת את השברים חזרה לבנות כלי שלם. הכלי זה הנר, הנר הוא הכלי, הנר הוא כלי שבתוכו תוכל לדלוק הנשמה, נשמת האומה האמיתית, צורתה השלמה, הבחירה האלוקית שבה. כדי שתופיע בנו המדרגה האלוהית, שזה נקרא גאולה, צריך קודם כל להכין לגאולה את הכלי, כלומר את הנר. על ידי תיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים לכל צורותיה הראויות לגלות, הוא שיעשו ישראל אגודה אחת ותתוקן. אתם רואים, במילה אגודה נמצאים כל שש האותיות הראשונות חוץ מ... בית, יפה מאוד. אתם רואים, א', ג', ו', ד', ה', שכתוב בחזל שזה רמז, שבאגודה, באגודה נמצאים כל החלקים חוץ מהשניות המפורדת. כל האותיות באלף יש אחדות, וכל האותיות שבאחריה יש גם אחדות. איך? צריך ללמוד במערל, ככה כתוב בחזל. ותתוקן הנפש על היראים שומרי תורה על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים. עכשיו תראו, שימו לב, כי הרב פה רומז למה שאמרנו מקודם. מקודם אמרנו שהרב לא מזכיר שאותם אלה שרק רוחה מתוקנת, בגלל שחסר להם השלמות הטבעית, גם הרוח שלהם פגומה. הם לא מסוגלים להאמין באמת במה שהם, הם לא מספיק מסוגלים להאמין באמת ולהיות דבקים במה שהם מחשבלים ברוח. תראו שהרב אומר את זה פה. מקודם הרב לא אמר את זה. זה יש עידון, סובלימציה של הפסקה. כאן הרב אומר את זה ברמז. כשהרב מדבר כבר לתיקון, אז הרב רומז את זה. תתוקן הנפש של היראים ביחס לעיני הכלל, ותקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה האנושית. כלומר, גם התקוות הרוחניות המושגות בהכרה, כיוון שכדי להשיג אותם באמת צריך גם את ההרגשה האנושית, ואצלם ההרגשה לא הייתה מתוקנת, לכן כשהנפש של היראים מתוקנת, אז גם ביחס לתקוות הרוחניות זה נפקא מינה. כמו שהרב פה רומז למה שהוא לא אמר מקודם, כי הרב אומר כדי להאמין באמת, לקוות, כדי ללמוד על אותה מדרגה שעם ישראל צריך להגיע אליה, אבל לא רק ללמוד עליה ולדבר אליה, לקוות אליה, לצפות אליה, לחשוק בה, צריך שגם הרגש יהיה מתוקן. וכל עוד הרגש לא מתייחס באופן טבעי וחי וספונטני אל המציאות שהוא חווה, אלא הוא מתייחס אליה באופן מיוסר, באופן שחייב להפנות עורף, באופן שמאבד אמון, שמה שאנחנו מרגישים וחשים שאנחנו רוצים בתהליך גדול, אנחנו חייבים להפנות לזה עורף ולחשוב שזה לא מתוקן, זה יוצר הרבה עקמומיות, זה יוצר הרבה דברים עקומים. אדם שלומד בישיבה את דברי הרב על הדור, אבל כשהוא נפגש עם הדור הוא לא מרגיש את זה, הוא לא חש את זה, הוא חי בסתירה. אדם שחי בסתירה זה לא טוב. לא אומר שהסתירה הזו היא לא יכולה להיות קיימת בשלבים ראשונים של הלימוד. אבל אדם, למשל, שהוא לומד הרב קוק, אבל כדי קצת לחיות הוא לומד קצת ברסלב. אתם מכירים את הדברים האלה? אז זה דבר טוב ולא טוב. הדבר הטוב שהוא מצליח לאחד בין תורות שונות. הדבר הלא טוב שהרוח שלו ניזונת מעולם אחד, והנפש שלו ניזונת מעולם אחר, שזה לא אותו עולם. זה לא אותו עולם. וזה יוצא הרבה פעמים עיוותים. אם אדם מצליח להיות מרא דנשמיא ולאחד בין השיטות השונות ולברר כל שיטת הרב בעצם מיוסדת על רבי נחמן, זה איך רבינו, זה בעצם... אז בסדר, יצליח להשלים, לאחד בין שורשים. אבל באופן כללי, אדם שהנפש שלו זורמת, הוויית החיים הרגשית שלו היא נטענת והיא ניזונת מעולם אחר שעולם הרוח שלו, כאילו הוא מאמין בתפיסה אחרת של הדור, אבל את הנפש ואת עבודת השם שלו הוא מזין מעולם בעל קצב אחר, שפה אחרת, התבוננות אחרת על החיים. אז הסתירה הזאת יוצרת עולם קרוע, ואז לאט לאט בעצם אתה לומד דברים ואתה לא באמת מאמין בהם, אתה לא דבק בהם, כי הלב שלך שצריך להידבק באותם דברים שאתה לומד הוא בכלל לב שניזום מקצב אחר, מתפיסה אחרת. זה לא שייך רק לדברי הרב ורבי נחמן, זה לא שייך לעוד דברים. לא כל מקור הוא סותר מקור אחר, אבל נגיד רבי נחמן זה שיטה מאוד 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 מיוחדת, מאוד יחידאית, מאוד רדיקלית. אז כשהעולם הרגשי ניזון מעולם אחד ועולם הרוחני ניזון מעולם אחר, לפעמים זה יוצר סתירות. או ניתן דוגמה אחרת, אדם לומד דברי הרב על הדור, הוא לומד, אבל כשהוא נפגש עם הדור אז או שהוא אדיש או שהוא מרגיש דברים אחרים, יש כעס וחוסר אמון, הוא עדיין ממשיך ללמוד דברי הרב. זה טוב, אבל אם זה גם בשביל ג' וד' וה', נוצרת לו התפיסה שהוא לומד אמונה אבל לא מסוגל להאמין בזה, הוא לא מסוגל לקוות בזה, כי העולם הרגשי שלו לא נמצא שם. עד רבה, הוא חווה כל הזמן חוסר אמון למה שהוא לומד, ואז הוא יוצא החוץ ואומר די הרב הזה שכל הזמן זה לא מתאים למציאות. הכוונה, זה לא מתאים למציאות שבקרבו. אז כשאנחנו לומדים באמונה, ככל שאנחנו גדלים יותר באמונה, צריך לעשות לנו שיעור קומה אחד. זה לא אומר שלא צריך ללמוד במקורות שונים, זה אומר שהם צריכים להתאחד בנפש. אם כן, ראינו רק שגם התקוות הרוחניות צריכות להיות מושגות בהכרה והרגשה אנושית, לכן שלמות הנפש גם תתקן את האמונה. והרוח של הפושעים האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה גדולי אמונה. וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול, והופעת תשובה שלימה תבוא לעולם. כי יש תשובה ותשובה שלימה. תשובה שלימה זה תשובה שמביאה אל המצב השלם. ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. מי יעשה את כל זה? אורו של משיח, אמרנו. אבל צריך לעוד, צריך גם אלא אתרוג. הצדיקים העליונים, מה ראי דנשמתה? יש כבר סוג שלישי. יש הנפש פה של ישראל, הרוח, ויש הצדיקים העליונים, מרי דנשמתה, בעלי הנשמה. הם יהיו הצינורות המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין, ושפע אור הרוח מימין לשמאל, ותהיה השמחה גדולה מאוד. זה נשמע כמו רבי נחמן הסיום הזה. רק צריך פה מחיית כף שיתמתקו הדין. ותהיה השמחה גדולה מאוד. זה שעה לסוכות רבותיי. טוב. כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו. מה רוצה הרב לומר בפסוק הזה? בפסוק הזה הוא מוסבר בזוהר. כהניך, איזה מידה זאת כהנים? יפה, חסד. כהן זה מבידת החסד. הכהנים ללשו צדק. מה זה צדק? דין. חסידיך, מה זה? חסד. ירננו, רינה, מה זה? דין. רואים שהחסד מתלבש בדין. וזה יהיה בכוח אורו של משיח, שהוא דוד בעצמו. מאיפה זה לקוח? רבותיי. מאיפה לקוח שמשיח הוא דוד בעצמו? מהאושנות. אושנות של אושנה רבה. לא מכירים את זה? זו אושנה מאוד חשובה. זה השיא הפסגה של השנה. טוב, תראו. זה יהיה בכוח אורו של המשיח, שהוא דוד בעצמו, שהקים עולה של תשובה. בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחיך. דוד הוא אישיות כזאת, שהקים עולה של תשובה. כלומר, הצליח לחבר בין הכוחות השונים, להופיע אותם לשיעור קומה אחד, ובעבור דוד עבדך, אז יכול להופיע המשיח. כי כי דוד הוא עורך נר למשיח. ערכתי נר למשיחי. עריכת הנר למשיח נעשית על ידי דוד. זה לימוד הפסקה, רק תרגום לעברית, מה שהרב אומר. למה הרב מתכוון? אני רואה, נלמד פעם הבאה. כן, נכון?
נשמע. נשמע. טוב.